שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
ערב טוב. השבוע הזה שאנחנו קוראים על מעמד הר סיני, יש משהו נורא משמח שראוי להיזכר בהגדה של פסח בשירה דיינו. מה מיוחד בשירה דיינו שיש בסוף ליל הסדר? שאנחנו למדים לראות כל טוב שקיים בחיינו בנפרד. יציאת מצרים בפני עצמה, תקיעת ים סוף בפני עצמה. ואת ההסתכלות המקובלת היא לראות כל דבר ודבר רק אם הוא מוביל לדברים שאחריו. ובשירה דיינו, שמופיעה בסוף ההגדה של פסח, למדים לראות ולהוקיר טובה לקדוש ברוך הוא על כל פרט ופרט מהעשייה שלנו. ואחד הדברים שנתייחס אליהם עכשיו, שהוא תמוע בשמיעה ראשונית, נאמר שם אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. מה יש לנו לעשות בהר סיני בלי התורה? אלא שבהר סיני זכינו כולנו לחוויית נבואה, לחוויית התגלות. חוויית התגלות זה בדרך כלל דבר שהוא שמור לנביאים. ויש זמנים שכל אחד מאיתנו חווה אמיתות שמעבר לטעם ודעת, מעבר להבנה שכלית, מעבר להבנה הגיונית. זאת אומרת, זו חוויה שהיא מוחלטת. ובמעמד הר סיני, עם ישראל כקולקטיב חווה את החוויה המוחלטת הזאת. נקרא לזה, נפקחו העיניים, ראינו מראות אלוקיים. אם היו זמנים שהעם האמין במשה מפאת נתינת אמון, במעמד הר סיני הייתה אמונה מצד חוויה אישית של כל אחד ואחד מאיתנו, ומשם זה ממש נרשם ב-DNA, בצופן הפנימי שלנו כעם. וזה עובר לנו מדור דור. הבהירות הזו, המסך שלפתע נפתח, אנחנו חשים ורואים את העניין כפי שהוא לגמרי. אחד הדברים הכי קשים לבן אדם שחווה התגלות זה שהוא רוצה שאנשים אחרים יחוו או יפנימו את המוחלט שהוא חווה. ואי אפשר להעביר את זה. מה שאני חווה כמוחלט, זה רציתי לחוות את זה. קשה להעביר את זה הלאה. בשביל זה יש מושג כזה שלא פעם הזכרנו אותו פה בשיעור, זה נקרא תסמונת מגלי האור, שבאדם חווה איזה חוויה, הוא חזר בתשובה עולמת תורה, הוא מאוד רוצה שאנשים היקרים לו גם יהיו באותה חוויה. וצריך לדעת שבעניין הזה אי אפשר לדחוק את השעה. לבקש מאחרים שיהיו במקום שאני הייתי, או לדרוש מהם. וצריך ענווה גדולה. הענווה הגדולה אומרת שאני צריך לתת אמון במה שעברתי ולחיות על פי ההשגות שלי. ולכבד את הזולת על פי ההשגות שלו. והרבה פעמים יש לנו דרישה מאנשים היקרים לנו שהם יחיו את ההשגות שלנו. וזה לא עובד. מה לא עובד? זה לא עובד לדרוש מהזולת שיחיה את ההשגות שלנו. לעומת זאת, אם אני עצמי מיישם את הדברים שאני חוויתי ומאמין בהם, אז זה מעורר את הזולת גם כן. קראתי פעם על איזה גברת שמטפלת בחסימות אצל אנשים. אז היא הייתה לשיטה, היא אמרה, אני לא זוכר את שמה, אז היא אמרה שכל אחד, שנאמר מישהו מבני ביתו תקוע או חסום באיזה בעיה, ואם אנחנו רוצים לעזור לו לקדם אותו, אז להתבונן בבעיה של אותו אדם שיקר לנו, או לפחות כפי שאנחנו תופסים את הבעיה, ולראות איפה משהו מעין זה נמצא בחיים שלנו. ולקבל על עצמנו איזה הנהגה של 5 דקות ביום לעשות למען אותו אדם רק בחיים שלנו, איזה פריצה דרך. לדוגמה, אם אני רואה, אני נותן רק דוגמה, יש לי בן שהוא חסר ביטחון בין אנשים. זה מאוד מציק לי, אני מדגיש, לוקחים משהו שהוא כואב לי, שהוא מטריד אותי. אז אני מחפש לעצמי איזה הנהגה, איפה אני יכול לעשות תוספה בביטחון העצמי שלי בבואי בין אנשים. בעשייה שאפשר למדוד אותה, שהתקדמתי בה, שעשיתי בה פריצה דרך, אבל לקחת אל עצמי כל יום צעד קטן של 5 דקות, של משהו מוגדר, מוגבל. היא טענה, עכשיו אני לא זוכר את הרעיון, אני זוכר רק שהוא מאוד נגע בי, כי בעצם מה שהיא אמרה, שאנחנו באמת קשורים בנשמות, במיוחד עם אנשים שקרובים לנו, והרבה פעמים היקרים לנו תקועים, כי אנחנו לא עושים את הצעדים הבאים שלנו. וכביכול שאני לא עושה את הצעדים הבאים שלי, אז כל אלו שתלויים בי גם הם נעצרים, כמו פקק תנועה. וכשאני עושה את הצעד הבא שלי, משהו משתחרר. עכשיו זה מאוד משמח, מחשבה כזו. אצלי זה התיישב על הלב, כשקראתי את זה לא בגלל סמכות, או שהגברת הזו, היה לי פרגון מיוחד לה, אלא אנחנו בדרך כלל קונים רעיונות מבחוץ, באחת משתי האפשרויות. יש עוד אפשרויות, אני אציג 2. אפשרות אחת, שהזולת, שאני שומע את הרעיון שלו, הוא סמכות מאוד משמעותית עבורי. ואפשרות שנייה, שמה שהוא אומר ממש מעדד בתוכי שאני מרגיש שזה נכון. המושג להדעד זה דיבור שבא מבחוץ ומחזיר עד מבפנים. זאת אומרת שאין לי שום ויכוח עם האמירה הזו שהיא מתיישבת בתוכי בצורה יוצאת מן הכלל. אז אפשר לומר שתמיד מי שבמודעות יותר גבוהה והוא בכאב על אלו שחסרי מודעות שתקועים במקומם, אז העבודה שלו זה לראות מה בדיוק כואב לו, איפה הם תקועים, ולעשות צעד אחד קדימה בעניין שלו. וכל פעם לעבוד על בן אדם אחד. זאת אומרת, על משהו אחד, לא לעבוד על כמה אנשים שאני רוצה לקדם, או באדם אחד על כמה עניינים, לקחת עניין אחד בדמות שהכי יקרה לליבי. אז פה זה אפילו הופך לעניין מקדם, שכל אחד יזכר במישהו מהקרובים אליו והיקרים אליו, אם יש משהו שמתסכל אותם, מתסכל אתכם, יכול להיות הורים, בני זוג, ילדים, שכנים, דודים, על מישהו שממש משהו בו מציף אותי, ולמצוא את הנקודה, לזהות אותה. נזכרתי בשמה של הגברת, קוראים לה רונית גלפו, או גלפו.
ואם זה הוא עצמו?
זה נהדר. זה נהדר. רק פה, מה שמיוחד, אני חושב שיש פה אפילו העדפה למצוא משהו שהוא חיצוני לי, מישהו שהוא בחוץ שמציף אותי למה הוא כל כך תקוע, למה הוא כל כך לא מבין עניין. ודרך זה אני בעצם גם מקדם את עצמי, זה לא, הרי זה לא שאני עושה משהו עבורו, רק הוא בעצם המורה שלי, כי אני רואה מישהו שהוא חשוב לי בחיים, ומעלה לי כעס או חמלה, למה הוא לא מבין עניין, למה הוא תקוע באיזה... במקום שלו, בעל שם טוב הקדוש היה אומר, זה מופיע בעל שם טוב על התורה פרשת בלק, אומר, כפי היחס של התלמידי חכמים בעם ישראל, בינם לבין עצמם, כך היחס של העמך אל התלמידי חכמים. זאת אומרת, לדוגמה, אם יש תלמידי חכמים שחולקים בינם לבין עצמם ומזלזלים אחד לאיש ברעהו, אז מה שיקרה, שהעם הפשוט יזלזל בתלמידי חכמים. וכפי שהעם מכבד או מזלזל בתלמידי חכמים, ככה אומות העולם מכבדים או מזלזלים בעם ישראל. אז כל זה הגענו בעקבות הדיבור הזה על ההתגלות שחווינו במעמד הר סיני, שכל כך נגע בליבנו וכל כך פתחה את הלבבות. וההתגלות הזאת, כשאנחנו חיים את ההתגלות הזאת, אז גם אנשים שסביבנו יחיו אותה. היכולת שלי לעורר אנשים זה ליישם באופן מלא את הדברים בהם אני מאמין. לא לבקש מהזולת שיישם את מה שאני מאמין. לחיים, לחיים. עכשיו, אמרתי את זה פעם באיזה שיעור, בא מישהו אומר, חבל שאשתי לא שמע את השיעור הזה. אז אמרתי לו, כזה חוסר הבנה של השיעור. בבקשה. זה לא המבחן שלהם, גם בזה הם יכולים לשגות. על מה שנקרא הנקודה הרגישה שבהם, ששם לגלות חמלה ופתיחות, זה דווקא אל אנשים שכביכול שווים אליהם בדרגתם. אחד שאל אותו בעניין הנהגת התקרבות להשם יתברך, מתוך ליקוטי מוהר"ן, וציווה לו ללמוד וכולי. זה בסוף ליקוטי מוהר"ן חלק ב', תורה קי"א. זה כבר נקרא שיחות, בסוף הליקוטי מוהר"ן בחלק השני זה כמו שיחות קצרות. וציווה לו ללמוד וכולי. הייתי מזמין כל אחד שיגיד מה זה הוכולי. אולי ללמוד ולהתפלל, ללמוד ולהתבודד. אפשר להבין שבהוויכולי זה כנראה ללמוד ולהתבודד. כי רבי נחמן דיבר שהחומר הטוב ביותר להתבודדות זה לעשות מהתורות תפילות. זאת אומרת, שבן אדם לומד משהו, וזה נגע בליבו, אז בהתבודדות הוא מבקש שהוא יזכה ליישם את העניין עוד אותיו הוא למד. זה בעצם ההתבודדות הכי נעלה. זה גם ההתבודדות שיש בה הכי הרבה תוכן, הכי יכולת למלא, שיש לי באמת מה לדבר. אני מספר לקדוש ברוך הוא על החידושים שלי, על ההבנות שעלו לי, על אותה תורה, בליקוטי מאורן, או כל דבר אחר שלמדתי אצל חז"ל. אני מבקש שאני אזכה ליישם את זה ולחיות את זה. אפשר להגיד שזה וכולי, וציווה לו ללמוד וכולי. אולי ללמוד ולעשות חסד וכולי. אמרתי לעשות חסד, הייתי לפני שבוע בבית של רב אושר. רב אושר פריינד היה איש קדוש, החסד שהוא עשה זה בלתי ניתן לתיאור. סיפרו לי תלמידים שלו, הבית שלו, ששם הוא קיבל קהל במשך עשרות רבות של שנים, שאלו אותו פעם איך זה שאנשים באים אליו שבורים כל כך, אחרי כמה דקות יוצאים מחייכים עם הקלה גדולה. אז הוא אמר, ליד המיטה שלי, הוא היה יושב שם על השפה שלו, הראה, זורם נער של אהבה. כל מי שבא אליי, אז הוא מקבל קצת מנער האהבה שזורם בחדרי. שזה מרפא את כאבו. ברחוב דון יוסף נשיא 5, בשכונת מקור ברוך בירושלים. היום זה כזה בית תמחוי ו... זה בית תמחוי שם היום. אז הלכתי לקבל קצת מנהר האהבה. אז דיברתי עם תלמידים שלו שהיו שם. שאלתי מישהו כמה שנים הוא היה איתו בקשר, אמר לי 30 שנה. אז הוא אמר לי שאף פעם רב אושר לא היה שואל אותם ברוחניות, התפללת, למדת, היה שואל, אכלת ארוחת בוקר, יש לך כסף לקנות דברים לשבת. הוא היה מעורר אותם לזה, אבל קודם כל נתן להם את האהבה בפועל, והוא היה מאכיל אותם. הוא בעצמו היה מבשל להם ועושה להם ארוחות. ככה שנים על שנים. והוא לימד אותם. לימד אותם לעשות חסד. ממש לימד אותם. עולם חסד ייבנה. היה ממש נאה דורש, נאה מקיים. אז באתי לשם, זה קצת בית המחוי, שאלו אותי אם אני רוצה קפה ועוגה. אז למרות שלא כל כך בא לי באותה עת, אמרתי, זה לא הולך להיות קפה רגיל, זה הולך בעצם משקה של אהבה. זה הולך להיות עוגה, זה מקום שכל כולו נתנה וחסד. אמרתי, בכבוד. הסכמתי להרגיש נזקק. זה היה ממש תענוג גילאי לשבת שמה. שאלו אותי אם אני רוצה תוספת, אבל אז זה כבר היה בסדר, הייתי... והוא הטיל עליהם, על התלמידים שלו, את העניין הזה של ממש לעסוק בחסד. אז אחד מהם שהכרתי אותו שם, סיפר לי שרב אושר אמר לו להיות איש עסקים ושנורר. שנורר זה אחד שמקבל כספים. הוא עושה באמת עסקים, מצליח בעסקיו ברחבי העולם. וחוץ מזה יהיה זמן שהוא מקדיש לאסוף כספים לבתי תמחו של רב אושר. יש לו עזרה ממש לאלפי משפחות. אז הוא אמר לי, שיש סיפור על אצל החפץ חיים, שבן אדם שניהל גמח, אולי הוא ירש את זה מאבא שלו, ניהל גמח, מפעל של גמילות חסדים בביתו. במשך הזמן הרבה אנשים נעזרו בזה, והוא רק, כבר היה לו קשה לנהל את החשבונות, ולהשקיע בזמן, והטרחה של לסדר את זה, ולארגן את הכל כראוי. הוא רוצה לסגור את הגמח הזה, את הגמילות חסדים הזו. אז הוא נסע לחפץ חיים. כשהוא הגיע לחפץ חיים, חפץ חיים אמר לו, בוא נדבר אחרי שבת. לא שאל אותו. בשבת, באחת הסעודות, הוא אמר דבר תורה, חפץ חיים. כתוב, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיים. אומר שדוד המלך מבקש, שאם משהו צריך לרדוף אותי, שזה יהיה טוב החסד. הוא הסביר, יש לפעמים בן אדם שחלילה יש לו צרות, או חובות, או בעיות רפואיות, והם רודפים אותו, זאת אומרת, לוקחים לו את הזמן, ואת התרדה שלו, ואת תשומת הלב שלו, ואת השלווה שלו. ויש לפעמים שמה שרודף את הבן אדם, שהוא צריך להיות טרוד בגמח שהוא מנהל. בחסדים שהוא עושה, גם זה לא משאיר לו פנאי, וזה יוצר אצלו תרדות, אז דוד המלך אומר, אם כבר משהו צריך לרדוף אותי, שזה יהיה טוב החסד. אז אותו בן אדם שבא אל החפץ חיים, מבין שאמר, החפץ חיים שאל אותו אחרי זה במצא שבת, בשמה באת, מה אני יכול לעזור? הוא אומר, כבר בסדר, כבר קיבלתי את התשובה. אומר, כביכול יש סך תרדות שבן אדם צריך לעבור. אז תשמח שזה בנתינה. נכון שזה לא קל, נכון שזה לוקח את תשומת הלב שלך, נכון שצריך להשקיע בזה עוד מחשבה. אך טוב החסד, רדפוני. אז זה רב אושר ביקש מהתלמידים שלו ש... שהטוב החסד ירדוף אותם. אז נזכרתי שהוא סיפר לי את זה, שרבי נחמן מביא בספר המידות, שכל שנה נגזר על בן אדם כמה כסף יפסיד, ואם הוא זוכה, אז הוא נותן את הממון הזה לצדקה. סופר על רבי שמעון בר יוחאי שפגש את האחיינים שלו, יום אחד ביקש מהם סכום גבוה של כסף לצדקה. אני מקווה שזה אצל רבי שמעון בר יוחאי. ככה זכרתי עד הצהריים. ורציתי לספר את זה בשיעור, ושאלתי את הרב גוגל, הוא לא כך ידע על הסיפור. וזאת השם אני אחפש יותר, אבל בוא נאמר שעד שלא תגיע הגרסה יותר מעודכנת, זה רבי שמעון בר יוחאי והאחיינים שלו. הוא ביקש מהם סכום גבוה לצדקה, והם לא רצו לתת. סכום הכוונה היא מעבר לסטנדרט, או למה שהם היו יכולים, מה שהיו רגילים. נאמר 600 זיהובים. כעבור כמה ימים, באה המלכות, וטבע מהם סכום גדול של מכס, שבכלל לא לקחו מהם בכוח את אותו סכום. ואמר להם רבי שמעון בר יוחאי, זה סכום שנגזר שלא יהיה לכם. ואם בן אדם זוכה, אז את הסכום הזה הוא נותן לצדקה. לפעמים אנחנו רואים, יש איזו הזדמנות לתת צדקה, ועושים שיקול ענייני שההכנסה של החודש, והצדקות שכבר נתתי, שבאמת, את שלי כבר עשיתי. וכעבור זמן, לפעמים קורה לבן אדם איזה נזק, במובן של או יום שהלך לאיבוד, או תשומת לב ש... או אפילו חלילה איזה תקלה, או איזה מכשיר ש... שמתקלקל. ואם היינו זוכים, אז את הכסף הזה היינו נותנים קודם לצדקה. עכשיו, איך בן אדם ידע מה הגבול? באמת הוא לא יודע, בשביל זה נאמר, אם היינו זוכים, אי אפשר להאשים אותה, אי אפשר להגיד משהו לא היית בסדר. רבי שמעון בר יוחאי גם לא יכול היה להגיד לאותם אנשים, לאותם אחיינים שלו, אני רואה בשמיים שיש עליכם גזירה. ו... לפעמים צדיקים כן מבקשים מאדם איזושהי נתינה. ו... ואם לבדם יש אמון, אז הוא נותן. מסופר על רבי מוטלה מאורנו סטייפלר. היה אדמור כזה מצאצאי המגיד מצ'רנובל, קראו לו רבי מוטלה. רבי מוטלה מאורנו סטייפלר, מרדכי דוב. והיה לו חסיד שביתו הייתה נשואה לחסיד טולנה. נדבר איתכם על לפני 200 שנה. או 150 שנה, אוקראינה, אחד מגדולי האדמו"רים שם, קראו לו רבי דוד מטולנה. רב דודל מטולנה. הוא גם היה מצאצאי צ'רנוביל. אז הבת של החסיד של רבי נחם דוב, רמוטלה ניסה לחסיד של מי? רב דודל מיטולנה. רק על השמות הללו, שאתם לא אמורים לזכור, אבל אני מאוד נהנה להגיד אותם, לחיים לחיים. ברוך אתה, אדוני, אני מחלם שפני עברו. והיא במשך הזמן הייתה בדיכאון, מה שמכונה בשפת החכמים מרה שחורה. וגם לא היו להם ילדים, והוא הלך להתייעץ בעלה עם האדמור שלו. מי היה האדמור של הבעל? רב דודל מיטולנה. אז הוא אמר שהתגרשו. ואבא של הכלה הלך בשמה להתייעץ עם האדמור שלו, שקראו לו רב מוטלה, אמר להם שלא התגרשו. אבל בכל זאת, הבעל הרבי שלו אמר לו, התגרשו. וכעבור איזה זמן, רב מוטלה רצה לפעול עבורה ישועות, הוא קרא לה לסעודת ראש חודש שלו. היה עושה סעודת ראש חודש, סעודת ראש חודש, איזה זמן לפעול ישועות. והוא הגיש לה מהקומפות, מהלפתן, מרק שזיפים, מרק פירות. הוא ביקש מביתו שתאכיל אותה בסבלנות, כי היא הייתה דיכאונית ולא רצתה לשתף פעולה. הוא אמר, תשקיעי בה, באהבה, ברור, בסבלנות, כמו שהם ילדים עוד כפית אחת, כפית אחת לסבא, כפית לסבתא. זכור לכם, נהגו כך בביתכם? אצל צדיקים, סעודות זה עניין גדול. משימה לאכול והפכה להיות כאחת האדם. והציעו לה שידוך ונישאה, והקימה משפחה, נולדו לה ילדים, ממש לא זכה בכלל את הימים הללו שהייתה בדיכאון. שם בסיפור החסידי מובא שמיד שחלף לה הדיכאון, היא הלכה, התלבשה וטיפחה את עצמה. כנראה חלק מהדיכאון היה ש... חוויה של הזנחה עצמי. היות והיא טיפחה עצמה, מיד כבר היה מישהו שהגיע, הגיעו השטחנים בעקבות ה... תנסו את המרק שזיפין, מי שבדיכאון ורוצה חתן מהר, אז סגולה של הערב, להדליק נר לכבוד רב מנחם דוב מאורנו סטייפלר, ולהכין מרק שזיפין, נעשו את הסגולה הזאת. יכול להיות שנגלה שזה... מה? רגע, אבל זה כבר... אתם מקבלים פה סגולה ממקום כל כך גבוה. איי, איך אנשים דוחים רמזים שהשם שולח להם. ישועות עד לפתחם. זה אין חשש, זה לא צריך סגולות. מיד שהיא נהפכה כאחד, הייתם יכולים לשאול, אולי צריך לחכות לסעודת ראש חודש? אני אומר שלא. שעד נקנה לכבוד רמוטלה, להכין מרק שזיפים, ולהגיד בזכות רמוטלה, אבל להכיל בזה חברה, צריך לעשות את זה מישהו עבור הזולת. אפשר גם להכיל אחד את השני, ואז זה יכול להיראות כמו פעילות בתנועת הנוער וצחוקים, וזה ממש גם פועל ישועות. בעיניים עצומות, להכיל את המרק שזיפים, מי שתראו. עכשיו, היא הקימה את משפחתה, ואותו הגרוש שלה, הוא נשאר ככה בודד ובצער, והוא חשש שאולי זה בגלל שהוא לא שמע לרב מוטלה. רק שמה לעשות? למה הוא בכל זאת בחר להתגרש? כי הוא נתן אמון בהנחיות של הרבי שלו, והרבי שלו אמר לו להתגרש. אבל בינתיים הרבי שלו כבר נפטר. אז הוא הולך לרב מוטלה, לרב מנחם דוב מאורנו סטייפלר. אמר לו, רבי, תראה, אתה אמרת לי לא להתגרש, אני התגרשתי, כי ככה הרבי שלי עשה, אין מה לבוא אליי בטענה. אמר לו, אני לא בא אליך בטענה. אמר לו, רבי, תפעל לי ישועות. אז רב מוטלה אמר לו, תן לי 300 רובל כסף. אמר לו שהוא רוצה לזכות לילדים, הוא כנראה התחתן ולא ילדים. אמר לו, תן לי 300 רובל כסף. הוא אמר לו, 100 תיתן לי עכשיו, 100 כשתתבשר שאשתך נפקדה ו100 בלידה. נשמע כמו איש עסקים. ואשתו של רב מוטלה הייתה שם וצחקה. אומרת לו, רב מוטלה, עכשיו זה הדבר הכי מעניין אצל צדיקים, שהרבה פעמים בני ביתם לא סגורים על הישועות של הצדיק. אומרים שמתי הצדיק הוא כנראה באמת רמעלה, שגם אשתו מעריכה אותו וגם השמה שלו. כי בדרך כלל גם השמש וגם אשתו הם רואים אותו ברגעים הקטנים. אם הם גם הם מלאי הערכה, אז זה אומר שהוא מיוחד. אז אשתו התחילה לצחוק שרמות עליה. איתה אישה מיוחדת שיודעים עליה לא מעט דברים, רק היא אמרה, מה, בן אדם הזה 20 שנה אין לו ילדים, עכשיו מה-300 רובל כסף שלך תעשה לו ילדים? אז רב מוטלה אמר לה, מה, ובכי, קראו לו ינקלה, לאותו אחד שרצה לזכות לילדים. אז רב מוטלה אמר לאשתו, וכי בגלל הצחוק שלך לא יהיו ינקלה לא יעשה שנה הבאה ברית? וככה היה, שנה אחרי זה היה ברית. למה סיפרתי לכם את זה? א', שתשמעו סיפור חסידי נחמד, שאחרי שתסיימו לשמוע אותו, לא תזכרו אף שם מהשמות של הצדיקים שהוזכרו בסיפור. זה דבר ראשון. מה שכן תזכרו זה את המרק שזיפים, לקומפות, לדיכאון ולזוגיות. זאת אומרת, למי שיש דיכאון ורוצה לזכות לזוגיות, לא חלילה דיכאון זוגי או... תראו, אני אומר סגולות תוך כדי השיעור. זה יכול להישמע גם מילתא דשטותא. ויכול לבוא בן אדם בתמימות גמורה לנסות את זה. אבל הוא צריך להיות בהסכמת הלב שאיך שלא יהיה, הוא הולך ליהנות מהמרק שזיפים ומההכנה שלהם. כי אם יש ציפייה רק לתוצאה, זה כבר... אפשר לה... שיהיה בזה מן ההחמצה. בכל זאת, למה סיפרתי את זה? אני בעצמי לא זוכר, אבל זה היה בתוך איזה הקשר.
אני לא
הצלחתי
להבין. מה אנחנו אמורים להבין? אוקיי, רב אחד לא, רב אחד כן. אז מה?
רציתי לספר על הישועות עם הקומפות.
זהו?
כן, כי... אני נזכר גם. על הקטע, זה עלה בי הסיפור בעקבות זה שהוא אמר... 300 רובל לצדקה, זה הייתה העילה לספר את הסיפור. שלפעמים בן אדם על ידי נתינה למעלה מכוחו, הוא בעצם משנה את המזל שלו. שצדיקים היו לפעמים מבקשים ממישהו סכום מוגזם, מדבר על צדיקי אמת, יכולים להיות גם שרלטנים שמבקשים. רבי נחמן אומר שעל כל צדיק אמת יש צדיק בקליפה. בכל אופן, כשבן אדם מבקשים לנו סכום עצום, זה בעצם את כל הדמים שלו, את כל הרצונות שלו, את כל האנרגיה שהוא השקיע בעבודה, זה פיסת חיים. לתת סכום כסף גדול לצדקה זה פיסת חיים שאני כביכול נותן. וזה בעצם לשנות את מערכת הכוכבים שלו, את מערכת המזל שלו. זה בעצם הסוד של צדקה. צדקה משנה את המציאות. במיוחד צדקה שהיא למעלה מטעם ודת. מטעם ודת. אז לכן את צודקת, כי בסיפור הזה יכול להישמע בן אדם שישים מוקד על קונפליקט שהיה בין שתי צדיקים, איזה סיפור, צדיק אחד אמר ככה, צדיק אמר ככה, וזה יכול להישמע גם בסוף הסיפור שלכאורה מבין שני הצדיקים שהוזכרו, אחד יוצא יותר בסדר. התשובה היא לא זה המסר. סיפור שהיה, ויש שם דמות שיכולה לפעול ישועות, ולפעול ישועות זה לא קוסם, זה בעצם בן אדם שמבין את החוקיות האלוקית שבבריאה, שבן אדם גם אם נגזר עליו משהו, והוא מוסר את נפשו במובן הזה, כסף זה הדבר הכי יקר לבן אדם, מיוחד כסף קשר שהוא יתפרנס ביושר, ולתת כמה חודשים של משכורת שבן אדם יתפרנס ביושר, הוא בעצם, זה פיסת חיים שהוא מקריב. אז משנים לו גם כן את, מה שנגזר עליו. רק שאלה היא איפה יש צדיקים כאלו בימינו, ולמי לתת אמון. אני לא יודע, יצא בהשגחה פרטית שסיפרנו את הסיפור הזה, ויצא בהשגחה פרטית שיצא פה עוז גבולה עם המרק שזיפים ונר לכבוד רב מוטלה. מה? אמן, תבשרו בשורות טובות. ותזכרו את הערב שנולדה הסגולה הזאת.
אבל שניים בהשגחה פרטית, אתה מספר את זה ואני חושבת על החבר שלא באשמתו הלך,
לא הוזכר פה שום דרישה אחרת מהשומעים. מה?
אני חושב שיש כאן איזשהו סיפור אישי שקשור למישהו שבנים יגדלו אותו, אתה רשום לנותק את זה, מתחבר את זה לסיפור שלך, שהמסר שלו זה לא נתקבל שהמסיפורים.
עכשיו תראו, לא התכוונתי להעמיק בזה, כי רציתי להזכיר את החסד של רב אושר, רציתי להזכיר את הרג אך טוב החסד רדיפוני, ולהזכיר את המאמר שרבי שמעון בר יוחאי אישי מן אדם זוכה ונותן את הכסף לצדקה והוא לא מאבד אותו בסתם ככה. אבל אם כבר לקחת אותנו להעמיק בסיפור שהוזכר עם שני הצדיקים, אותו בן אדם עשה את הדבר הכי נכון. הוא ציית לרבי שלו, היה לו רבי שהיה לו איתו התקשרות בנשמה, והרבי שלו הורה לו מה לעשות. הוא עשה כפי שהרבי שלו עשה לו. זה הסיפור. זה אפילו מסר יפה. אחרי זה שהרבי נפטר, הוא בא בכל זאת לאותו רב מוטלה, ואמר לו, רבי, מה אתה יכול לעשות עבורי? זאת אומרת שכמו שהוא נתן אמון ברבו בחייו, ופעל כפי הוראותיו, אחרי שהרבי נפטר, הוא בא עם לב פתוח, ועם הסכמת הלב לקבל את ההוראה שייתן לו רב מוטלה. הוא לא בלבל את עצמו. את רואה שהוא מאוד היה מכוון בחייו, עשה מה שליבו יעץ לו. לכן, אותו אחד שהלך לכמה רבנים, יכול להיות שהוא שכח לשאול את הרב הכי חשוב, את ליבו שלו. לידי היקר, מה שלומך? האם אתה רוצה גם להשתתף בקונסוליום, חוץ מאשר כל אותם רבנים, אתה רוצה גם להביע את דעתך? ואז הלב יגיד לו, יקר שלי, כמה זמן היית יכול לחסוך לעצמך אם בתחילת הדרך היית שואל אותי מה יש לי לומר בעניין? רבנים יוכלו לחזק את דעתך, רבנים יוכלו להבהיר את דעתך, ולא להיות במקום לבך הטוב. לחיים לחיים. עכשיו שתדעו איך השם שולח את הדיבורים הללו, אני אראה לכם איפה התחלנו. אחד שאל אותו בעניין הנהגת התקרבות לשם יתברך וציווה לו ללמוד וכולי. אז מה ששוחחנו בחצי שעה האחרונה זה היה עליו וכולי. אמרנו, מה זה יכול להיות וכולי? אולי להתבודד, אולי לעשות חסד, אולי... ושם הגענו, וציווה לו לימוד וכולי, וכולי. הזכרתי את העניין הזה של הצדקות של רב אושר, היה לו גם תלמידים ושומעי דברו בחוץ לארץ. מי שעוד לא קרא את הספר עליו מומלץ, ללכת לחנות ספרים, ספרי קודש, ולוקש את הספר, על הכריכה לא כתוב אושר, כתוב רב, אפילו לא הרב, רק תאות ריש, אשר. הצדיק הזה קראו לו רב אשר פריינד, רב אושר פריינד, שחי בירושלים. ולסופר שכתב את הספר קוראים יאיר ויינשטוק. ויינשטוק. וזה ספר שאני ממש מלב אוהב ממליץ לקנות אותו ולשים עליו מדף, לא למהר לקרוא אותו, כי זה למצבי רוח מסוימים או לזמנים שתרגישו שזה הזמן לפתוח אותו. תגידו למוכר שמיכי שלח אתכם. ואחד הדברים שרב אושר לפעמים היה מבקש מאנשים שילכו לאסוף כסף לצדקה. אז היה לו תלמיד שחי בארצות הברית במשפחה עמידה, אז כמה קיצים הוא כל שנה בקיץ היה נוסע לארץ, אז לפני זה רב אושר אמר לו שיאסוף צדקה שם בניו יורק איפה שהוא חי. שנה אחת ההורים שלו אמרו לו, זה לא מתאים, אנחנו משפחה עמידה, מה אתה הולך לאסוף כסף? אז הם נתנו לו צ'ק שמן שילך ויביא לרב אושר, ולא יגיד לו כלום, אסף, לא אסף. הוא כל שנה מביא בוכתה לרב אושר. אז כשהוא הגיע לרב אושר, הוא הביא לו את הכסף, אולי לא צ'ק, ממש הרימה של כסף, אז רב אושר הניח את זה בצד, אמר לו, טוב מאוד מה שהבאת, אבל מה עם הכסף שאתה אספת איפה? ואז הוא אומר לו, מה, אתה חושב שאני צריך את הכסף שלך? רציתי שתתנסה בעניין הזה של האסוף. בימים האחרונים אני קורא הרבה עליו, זאת אומרת, אני קורא די עליו שנים, אבל זה בהתעוררות מיוחדת. יש צדיקים בכל דור, הוא הרבי של השבורי לב של ימינו. זה ממש הרבי של השבורי לב. מה? שבורי לב זה אנשים שהחיים לא היטיבו שבורי לב, לפי דעתם. אז יצא לי גם ללכת לביתו וגם ללכת לציון שלו. הביקור האחרון בציון שם, או לפני האחרון, אז פגשתי שם מישהו, התחלתי לדבר איתו, שאלתי אותו כמה שנים אתה הכרת את רב אושר, אמר לי 40 שנה. הוא סיפר לי איך ממש רב אושר הציל לו את החיים. יש הרבה מה לספר ממנו, אבל אני רוצה לספר את הנקודה שלשמה הזכרתי. אמרתי לו, תגיד משהו, הוא ממש נתן לי כאילו דיבורי אמונה, העיקרון של רב אושר שהאיסורים זה ממש מתנה מהשם. אנחנו מכירים דיבורים כאילו בלדקלם אותם, אבל אצלו זה ממש, עבודה לסמור בזה ולראות בזה. טוב לי כי עוניתי ללמד. יש שני פסוקים מספר תהילים שהיו שגורים על לשונו של רב אושר. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, שהוא ממש נתן דמיון מודרך שכל יהודי ירגיש את עצמו כיונק על שדי אמו. יונק על שדי אמו לא מנסה להפעיל מרפקים שיקבלו אותו לעבודה או שיהיה לו מה לאכול ארוחת צהריים. הוא גם לא במתח מה יהיה בארוחת בוקר מחר. זה ממש, הוא חזר, זה היה מוטו, והפסוק טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך, שהקשיים שבן אדם עובר זה לטובתו. אז מה? כן, זה שניהם בפרק קי"ט, רק שתדעו, זה ממש תמצית משנתו של רב אושר. כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, וטוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך. אז שאלתי אותו, הקבר שלו בהר המנוחות מושך רבים, שאלתי אותו, כל כמה זמן אתה מגיע לפה? אמר לי, כל יום. בזמנים שקשה לי, אומר, אני בא כמה פעמים ביום. טוב, אז ככה, נתן לי ככה דברי חיזוק, והוא הרגיש, באתי, משהו ישב לי על הלב, לא ששיתפתי אותו, אבל ככה, ישב לי על הלב, אז לפני שהוא הולך, הוא ככה רוחן על המצבה, הוא אומר לו, רב אושר, תעזור לו. הרגשתי את האינטימיות הזאת, זה כל כך נגע בליבי שהוא הלך בכיתי, כי זה היה כל כך חי כזה. אני לא יודע אם הוא קלט שתפסתי את הדיבור הזה, אבל עבורו זה היה, כאילו סידר לי, אומר, אני מהמקורבים, אתה החדש פה, אבל אני מרבו של 40 שנה. אחרי זה, זה היה שבוע שעבר, באתי בעוד יום, אחר הצהריים, זה בער הנוחות, ואמרתי, פיניתי זמן, אמרתי שאני ישה בנחת, הכננתי גם להתבודד, וגם יש ספר מכתבים, הספר שאמרתי לכם, אפשר להשיג בחנויות ספרים, יש ספר מכתבים שלו, שזה אי אפשר להשיג בחנויות ספרים. זה נקרא אמרי ישר. בחנויות ספרי קודש, נכון. אז טוב שאת אומרת, גם ברשת. זה ספר שמאוד חשוב. תתייגו עד שתמצאו אותו. אמרי ישר זה מכתבים שהוא כתב במהלך השנים. בסך הכל ספר לא עבה, משהו כזה. והם לא מפיצים אותו בחנויות. זה רק בחבורה שלו אפשר להשיג את זה. בכל אופן, אבל יש את זה שם בציון. אז תכננתי לשבת, לקרוא בנחת, לכוון את מחשבתי, להעמיק ברעיונותיו. ויותר מזה, שבאותו יום אחר הצהריים, הייתי בגבעת שאול, באתי לבית כנסת לפל מנחה, ואחרי זה תכננתי ללכת לציון של רב אושר. ונפתח לי איזה ספר שאבא בית כנסת על השולחן, ואיזה הקשר אחר סיפור על מישהו, והיה שם הציטוט גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. כי עבר לי גם מחשבה איזה בסה שלא הכרתי את רב אושר בחייו. הכרתי, רק זכיתי להיות אצלו מעט, ממש מעט, זה גם לא היכרות. וממש למחשבות האלו, הבטח לי לפני שאני הולך לציון גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. אז הלכתי לציון, שעד בין הארבעים, דרך כלל יש שם אנשים, אז ראיתי כבר מרחוק אין אף אחד, אז שמחתי. אבל באמת, זה לא שמחה חיובית לסמוך שאין אף אחד, כי אני אומר את זה בהקשר של... פעם אמר לי איזה חבר שהוא במשך שנים לא היה נוסע לרבי שמעון למירון, להילולה, ללג בעומר, כי היו מלא אנשים. עד שפעם חבר אחר הראה לו פסוק בתהילים, כתוב רבים מחובים לרשע, אז הוא פירש לו את זה, רבים מחובים לרשע, הרשע כואב לו לראות עוד הרבה אנשים. על בן אדם שליבו פתוח הוא כל כך שמח, איזה יופי, כולם באו לרבי שמעון. אז הוא אומר, מאז שהוא קיבל את הביור הזה, זה לא הפשט, כן? רבים מחובים לרשע, אז הוא שמח בכל מי שהוא רואה. זאת אומרת, גם אם רואים עוד אנשים, הציון צריך לשמוח בזה. אבל אתם מכירים את המקום הילדי הזה שאומר איזה יופי, עכשיו רק אני ורב אושר. אז הגעתי, וזה הציון שלו מחולק לעזרת נשים ולעזרת גברים. ואני רואה באמת שהכל ככה בדממה, אבל אני בא לקנות את עזרת גברים, אני רואה איזה... בחורה שוכבת שם על הספסל וישנה. ידעתי שברגע שאני אפתח את הדלת, תתעורר ותלך או משהו. אבל פתאום נתה לי מחשבה כזו, מה רב אושר היה עושה עכשיו? רב אושר הרי כל עניינו היה לשיעורי לב. וגם אמרתי לעצמי, מי יודע איזה צער, מה עובר על הנשמה היקרה הזו, שבאה לשם, כמה היא בכתה שנרדמה שם. בן אדם לא בא לבית קברות להירדם שם בשעת בין הארבעים. ולא ראיתי פנים, לא כמו, אבל ממש חשתי את הצער שלה, את הצער העמוק. וסיפרתי לעצמי סיפור, בלי לשאול אותה, אבל ככה חשתי שאת הצער העמוק שלה, ושהמקום היחיד שמצא נחמה זה אצל רב אושר. כאילו מישהו שיבין אותה בצער שלה. אז עמדתי שם קצת בחוץ, קצת שאני אתבודד בחוץ, ואחרי זה עלתה לי מחשבה ללכת אל הבית שלו עוד פעם, למרות שאתה... אז זכיתי לעוד כוס קפה, ו... כאילו רבי שיחה אמר לי, זה נחמד, בתי קברות, תפילות, אבל בוא תקבל קצת אהבה, עוגה טובה. אז זכיתי גם לקנות את הספר אמרי אשר, שאת העותק שהיה לי העברתי למישהו אחר. אז אחד שאל אותו, נקרא עוד פעם את אותה התורה בליקוטי מוהר"ן שפתחה את העניין, מי שתעשה גם את המרק שזיפים ורוצה לזכות אותי לטעום את זה, אז אני מזמין להביא לי על בצנצנת סגורה, לא שאני אצטרך לאכול פה. אפשר לקחת את זה. אחד, לא לשכוח להדליק נר לכבוד רב מנחם דוב מאורנו סטייפלר. מנחם דוב מאורנו סטייפלר. אחד שאל אותו בעניין התקרבות השם יתברך וציווה לו ללמוד וכולי, ושאל אותו, הלא איני יכול ללמוד. השיב לו, על ידי תפילה יכולים לבוא לכל, לכל טוב, לתורה ועבודה, לכל הקדושות ולכל העבודות ולכל הטובות שבכל העולמות. העניין הזה של צדיק, זה עוד דבר ש... רציתי למור קודם שלפעמים הצדיק נותן הוראה, ועכשיו על פטירתו של אריאל שרון, אז קראתי באיזה אתר חבדי, שאריק שרון היה בפגישה אצל הרבי, שעה מאוחרת בלילה, הוא היה אמור באותו יום לטוס, וטוס אליה לחזור לארץ, והרבי עיכב אותו. אז הוא אמר לרבי, אבל יש לי טיסה עוד מעט, אז הרבי אמר, אז אל תטוס. אז הוא הסכים. והמטוס הזה נחטף לאלג'יר באותו יום, זה היה ב-1968. זה בעיקר, את שואלת מה ההוראה למעשה מהסיפור הזה?
מה חיבר את אריק למקום הנכון?
להיענות לזה? אני חושב שבאותם רגעים ששם מול הרבי, ליבו היה פתוח אליו, הוא גם הרגיש, הם דיברו כמה שעות, שהוא הרגיש איזה... ככה פשטות, הוא גם סיפר שהוא היה מאוד עייף, איתים לו להיענות לה... והרבי אמר בעצמו כך, שלא תחשבו שידעתי שזה נחטף. אם ידעתי שהמטוס נחטף, הייתי אומר לאף אחד לא לעלות עליו. אבל היה לו סייעתא דשמיא, לפעמים צדיקים הם צינור נקי שעובר דרכם עניינים שכאלו. יוד שבט, זה היום שבו הרבי החל להיות רבי, רבי מלובביץ'. כן, נכון. פעם אחת, אני אסיים רק את אותה פסקה שאיתה ממנה דיברנו, פעם אחת אמר, אם היו מניחים מת לעולם הזה להתפלל, בוודאי היה מתפלל יפה יפה בכל כוחו. אני ממליץ לכם לקחת את המשפט הזה ולנסות להתבונן בו, בדרככם, מה שתזכרו, תזכרו אם לא תציינו את המקור, זה בסוג המשפטים שקריאה ראשונה לא מספרת לנו מה באמת תמון שם. אני חוזר שוב. פעם אחד אמר. מי אמר? רבי נחמן. אם היו מניחים מת לעולם הזה להתפלל, אם היו מניחים מת לעולם הזה להתפלל, זאת אומרת, בן אדם שמת, הם נותנים לו להתפלל. אם מת כבר לא מתפלל. הוא מת. בוודאי היה מתפלל יפה יפה בכל כוחו. זה מה שאתם מזמנים לעיין בזה. ואם יש לכם מישהו מתעניין בעזרת השם, ב-A באדר א', אני משתתף בנסיעה לאומן בהנחייתי, אז מי שמתעניין פרטים באתר יישוב הדת. היו ברוכים, להמשך יום טוב.